אחר הצהריים טובים, כמה שהם יכולים להיות טובים ביום קשה כזה. כן, אז אנחנו כמובן גם בכל יום מרחאות שגרתי של המלחמה, אבל בוודאי ביום כל כך כואב. דבר ראשון, זה באמת לכאוב, כי אנחנו עלולים להגיע למצב ש זה כבר ככה עובר קצת לידינו, כי אנחנו נמצאים בזה כבר הרבה זמן, וכביכול כשיש יום רגיל שנופל אחד, שניים, אז זה כבר ממש כבר עובר ככה כאילו טוב, זה מה שיש. ובטח ביום כזה שזה משהו יותר גדול, אז זה טיפה יותר, אז דבר ראשון זה קודם כל באמת להיות שם, זה לא אומר ליפול, זה לא אומר להתייאש, חס וחלילה, אבל זה אומר לכאוב, ובעיקר זה אומר ששוב ושוב אנחנו מנסים לחשוב מה עוד אנחנו יכולים באמת לעשות על מנת בכוח שלנו שיש בידינו כאלה שלא לוחמים שמה בפועל, מה אנחנו יכולים לעזור למצב הזה מתוך נקודת המוצא הפשוטה שזה משהו כללי. זה מלחמה שכל עם ישראל שותף בה מכל הבחינות, ולכן כל מהלך, כל התחזקות, כל איזה עבודה שמישהו עושה עם עצמו, אנחנו מאמינים, צריכים להאמין, שזה משפיע. אז דבר ראשון שככה עוד פעם חושב על הדברים ככה שוב ושוב, כל פעם מכיוון אחר מנסה לגלות כל פעם עוד איזה פנים חדשות, אז נזכרתי במשהו מאוד מאוד פשוט, אבל שבכל זאת יכול לתת ככה איזשהו חיזוק מסוים במצווה של הליכה בדרך השם. יש מצוות עשה, ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, ויש במדרש בספרי על הפסוק ללכת בכל דרכיו, שזה הפסוק, זה אחד הפסוקים שממנו לומדים את המצווה הזאת. הספרי אומר, אלה דרכי הקדוש ברוך הוא שנאמר, השם השם אל רחום וחנון ערך אפיים וכולי, ואז הוא אומר, ואומר, מביא פסוק ביואל, בפרק ג', כל אשר יקרא בשם השם ימלט. ככה אומר יואל, כל אשר יקרא בשם השם ימלט. המדרש ממשיך, וכי איך אפשר לאדם לקרוא בשמו של הקדוש ברוך הוא, אלא מה המקום נקרא רחום וחנון, אף אתה יהיה רחום וחנון, ועושה מתנת חינם לכל. מה הוא נקרא צדיק, אף אתה יהיה צדיק וכולי. ואז הוא חוזר שוב, לכך נאמר, כל אשר יקרא בשם השם ימלט. כלומר, ננסה להבין מה הקשר, למה, מה זה נקרא לקרוא בשם השם, ומי שנקרא בשם השם הוא ימלט, איך זה קשור למצווה הזאת ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. אז באמת התשובה היא מאוד פשוטה, פשוט צריך לעיין בדברים כ"ח, שמסתכלים על הפסוק שהוא מאוד מפורסם, אבל להסתכל על שתי המילים של הפסוק לפניו. הפסוק לפני מסתיים במילים והלכת בדרכיו, ואז הפסוק הבא אומר, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. אז המדרש פה בספרי מבין שמה זה נקרא לקרוא בשם השם, זה ללכת בדרכיו, כי זה מה שכתוב, זה פשט התורה. זאת אומרת, והלכת בדרכיו, ואם תלך בדרכיו, דהיינו, במילים שלנו, אם תשקיע בעבודת המידות בצורה מאוד מאוד חזקה, ללכת ממש בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, תלמד לעומק את ה-13 מידות שאומרים כל יום, כמה פעמים ביום, מה זה נקרא שהוא רחום? איך נהיים רחמנים? מה זה אומר להיות רחום? מה זה אומר להיות צדיק? מה זה אומר להיות ערך אפיים? כל אחת מהמידות האלה, כידוע בספר תומר דבורה, גם עושה לנו קצת את העבודה הזאת, לוקח את המידות האלוקיות, יותר במי אל כמוך, במידות האלה, אבל לא משנה, זה אותו עיקרון. והתורה אומרת, אם תלך בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, דהיינו, שאז זה נקרא ששם השם נקרא עליך, כי אתה הולך בדרכיו של השם. אז מי שיראה אותך יפחד, ימלט, כל אשר יקרא בשם השם, ימלט, ינצל. איך ננצל? כי האויבים לא יוכלו לעמוד מול העוצמה הזאת. ואל תחשוב, בסדר, אז אני אעשה, אז מה זה יעזור עכשיו לכל עם ישראל? אין דבר כזה, כל עם ישראל הוא דבוקה אחת, מי שמתחזק במשהו, הדבר הזה ישר משפיע על כולם, כי זה נשמה אחת וגופים מפורדים. ולכן כל התחזקות בסדר מוסר, צריך להיות סדר מלא, מלא, מפוצץ, גם אם משך היום היית קצת פחות, היה לך קצת קשה, סדר מוסר 7-7:40, מפוצץ, כולם בפנים. וכולם משקיעים עבודה פנימית עמוקה, וכמובן בעוד זמנים ביום אישיים, שכל אחד באמת בודק את העמידות האלה, ורואה האם הוא, כמובן כולנו בכיוון, כולנו מתקרבים לשם, אבל להיות שם לגמרי בצורה מלאה, הכי חזקה שאפשר, כי בסוף המלחמה היא של הרע נגד הטוב, כידוע, כן, הרמב״ם כשהוא מדבר על הנאום של המשוח מלחמה, משוח מלחמה כשממש עומדים במה שנקרא בשטחי כינוס, כמו שאני זוכר את החוויה הזאת בעצמי ממלחמת לבנון הראשונה, ממש, רק עוד לא זכינו שם לכהן משוח מלחמה, אבל באמת עולה הכהן ואומר את התכלית של המלחמה, והרמב״ם אומר, מה שהוא מדבר זה שהוא אומר, הוא מחזק אותם ממאמרים, יעוררו הלבבות למלחמה ולסכן את עצמם, לעזור דת השם, לשמור מצוותיו ולהינקם מהשכלים המפסידים יושר המדינות. המלחמה זה נגד השכלים שמפסידים את יושר המדינות. זה המלחמה. והמלחמה היא רוחנית, היא לא רק אלה שנלחמים. בסוף השאלה אם הם בדיוק יצליחו לפגוע באיזה טיל נונטט, באיזה בית שיש שם חיילים או לא, זה בסוף השגחה אלוקית, אין פה, אין אפס, כאילו, זה לא סטטיסטיקה, זה לא מקרה. זה הכל השגחה אלוקית. וכשזה קורה שם, אתה אומר, מה, איפה אנחנו עוד לא קראנו מספיק בשם השם, בצורה כזאת שהיא כבר, לא, היא תרתיע אותם, העיתונאים יסבירו למה, ואנחנו נדע את האמת, למה זה באמת קורה, ולמה יש בעזרת השם אפס נפגעים. כי זה לא רק שהצליחו לשמור יותר טוב על הבתים ולהתמגן יותר טוב, אלא זה בגלל ששם השם נקרא עלינו. אז זה ככה מחשבה ראשונה. מחשבה השנייה היא להיזכר, הזכרתי ישר ככה בפסוקים, שבעצם התורה במפורש בעצמה נותנת לנו את המתכון איך לעשות את זה. כי מה כתוב? כתוב כי תצא מחנה על אויביך, ונשמרת מכל דבר רע. ואז התורה אומרת לנו כמה הדרכות שקשורות גם באמת למחנה הצבאי עצמו, איך מתפנים שם, כן, איזה באמת דברים מדהימים ראיתי בספר של הרב חנן פורט על הפרשה הזאת, שהוא אומר שכשהוא היה בצבא לפני הרבה הרבה שנים סדיר, אז הרס"פ של הפלוגה נתן הנחיות איך להתפנות, כאילו מחילה מכם, פה לפני ארון הקודש, אבל זה לא מחילה, כי זה התורה אומרת. אז הוא אמר להם, מי שיוצא, הולך למקום מסוים, חופר גומה, הוא אמר שיזיר אותם, אתם חופרים גומה, יש לכם עת חפירה בתוך הפקל, ואוי ואבוי למי שלא יעשה את זה. ואז הרב חנן פורט כל כך היה שמח, שהוא אמר לרס"פ, הרס"פ, הוא הרים את האצבע, הוא אומר, הרס"פ, אתה יודע, התורה שלנו כבר צוותה ממש לעשות את מה שאתה אומר, כתוב ככה בתורה. עכשיו אומר הרס"פ, הוא, מה אתה מביא לי? התורה מתעסקת עם כאלה שטויות. כלומר, הוא חשב שהוא יחזק את הרס"פ, הוא יגיד לרס"פ איזה יופי, תראה, התורה שלנו אומרת את מה שאתה אומר. הרס"פ הזה אמר לו, איזה מין תורה זאת, עם מה היא מתעסקת, עם איזה שטויות, עם איך להתפנות. אז הוא אומר, טוב, מה הוא יעשה? הוא יתחיל עכשיו לתת לו נאום פה, וכל החיילים, אין להם זמן עכשיו לדברים האלה, אז הוא רק כאב והצטער שהוא לא מבין שהתורה שלנו, כן, היא מתעסקת עם קדושת המחנה, איך מתפנים ואיך כל הדברים האלה. אבל יותר מזה, תורה בסוף כשהיא מנמקת את כל הסיפור הזה, אז היא אומרת שזה מה שיעשה להצילך, תחשבו על המילים האלה, ונשמרת מכל דבר רע, להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחנך קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר, ושב מאחריך. זאת אומרת, פה פשוט, התורה אומרת עכשיו, עכשיו ברור לכולנו שהמחנה זה לא רק המחנה, פה עכשיו 40 קילומטר מאיתנו, איך מארגנים שם את המגננה הזאת של חבר'ה בעזה. כולנו המחנה, גם בית המקדש נקרא המחנה, וכל עם ישראל נקרא מחנה. האם המחנה שלנו הוא מחנה קדוש או לא? עכשיו, מה זה נקרא ונשמרת מכל דבר רע? אז פה הספרי, כולם מביאים אותו, הרמב"ן מביא אותו, רבנו בחיי, הספרי אומר שני דברים. דבר רע, לשון הרע ועריות. זה נקרא רע. אז לשון הרע שהוא נקרא רע, זה פשוט, זה ברור, רע, לשון הרע. וזה קשור לעבודת המידות שדיברנו עליה, ולאחדות בעם ישראל. כל עבודת המידות שדיברנו, זה להיות טוב, זה להיות חנון, זה להיות רחום, זה לעזור לאחרים, להיות אכפתי מאחרים ולהיות סבלן לאחרים. וזה לשון הרע שהיא מפרידה. אבל הרע השני זה עריות. וזה מעניין, כמו זה, נסיתי לחשוב. רגע הראשון עלה לי שהמילה עריות, יש בה גם את השורש רע. על ער בכור יהודה כתוב, והי ער בכור יהודה רע בעיני השם, וימיתהו השם, כי הוא שפך את זרעו לבטלה. אז הוא היה ער והוא היה רע, וזה עריות, ערווה, זה מלשון רע. אבל מה באמת העניין? למה באמת? כלומר, זה שהקדוש ברוך הוא לא נמצא איתנו כשאנחנו עם לשון הרע, כתוב, שוב תשימו לב למילים, להצילך, ולתת אויביך לפניך, כלומר, השם נמצא להצילך, כן? כי השם, יותר מזה, הפסוק אומר, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך. כלומר, אם אתה לא מדבר לשון הרע ולא בעריות, אז השם מתהלך בקרב מחניך, הוא איתך ממש, הקדוש ברוך הוא איתך. אז אם יש לשון הרע, אז ברור שהשם לא נמצא פה, כי אנחנו מפורדים. וכשאנחנו מפורדים, אז השם הולך. כמו שהזכרנו כמה פעמים, כבר בליל שמחת תורה, כבר הזכרנו את הקדוש ברוך הוא אומר, קשה עליי פרידתכם. אז זה לשון הרע, פירוד. אבל אם יש עריות, למה השם לא מתהלך בקרב המחנה אם יש עריות? אם יש דברים שקשורים לעניין הזה? חשבתי שאולי, למה יותר מאשר דברים אחרים? חשבתי שאולי, הנושא של 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 העריות, כל הנושא של היצר, של יצר המין, הוא בעצם החיים. זה בעצם כוח החיים של האדם. ידוע שזה הנקודה של היצר הזה. קדוש ברוך הוא נתן בנו כוח אדיר. זה לא סתם שיש לנו כזאת משיכה בצורה טבעית ובריאה, וברוך השם שיש לנו את המשיכה הזאת. בזכות זה אנחנו אחר כך בעזרת השם מקימים משפחה מבורכת וגדולה ובריאה ושמחה. אבל זה כוח אדיר שמה שהוא עושה הוא יוצר חיים. וכשהוא הולך לכיוון החיובי שלו הכוח הזה, אז כל כולו מכוון כלפי העתיד, העתיד המשפחתי האישי והעתיד הלאומי והעתיד של העולם. כל הכוחות חיים האלה של האדם, אדם מפנה אותם כלפי בניית משפחה, ביחד עם בת זוג אהובה וטובה, ואז כל הכוחות האלה הולכים לבניית בית, לשלום בית, לשמחת הבית, וממילא גם להבאת הדורות הבאים. וחלילה, כאשר הכוח הזה, הוא לא הולך למקום הזה, אלא הוא הולך לדברים עכשוויים, ענתיים, זמניים, אז הוא ממש כאילו הפוך מכל כוח החיים. הוא מבטל את כוח החיים לדברים חולפים, לדברים עוברים, ואז בעצם אין לנו חיים באמת שלמים, אין לנו באמת חיים גדולים ומשמעותיים, ואלוקים חיים, שהוא נמצא עם החיים האמיתיים, השלמים, השמחים, הוא חלילה לא מתהלך, לא מתהלך בקרב המחנה שלנו, ולא נמצא איתנו. ואז הדבר הזה ככה לוקח אותנו, בטח בתקופה הזאת של תקופת השובבים, הוא לוקח אותנו באמת להתבוננות נוספת על באמת על כל על כל הנושא הזה. אז כל הנושא הזה הוא באמת נושא שכל אחד מאיתנו מתמודד איתו, החל מסתם היום יום שהוא הולך ברחובה של עיר, והוא נתקל במראות לא צנועים שהוא צריך מאמץ גדול כדי לא להיחשף אליהם ולא לראות אותם, לשמור על העיניים. חשבתי גם שיש עוד משותף בין לשון הרע להריו, שלשון הרע זה אולי גם יוצר עין רעה. כלומר, מי שנשמר, זה ידוע על גדולי ישראל, שהם, למה הולכים להתברך אצלם? זה ידוע שהאדמו"רים, נקרא לזה האדמו"רים של אבו חצירה, נקרא לזה האדמו"רים, כן? אז הם מאוד מאוד נזהרו מהעניין הזה, ממש עושים להם איזה שביל מתחת לבית, שהם לא יראו נשים בכלל, ואחד ההסברים שזה הכוח שלהם לברך, כוח שלהם לברך אנשים, ככה לעין טובה, יש להם עין טובה, לברך אנשים ושהברכות יתקבלו, וחלק מהעין הטובה זה בגלל שהעין רואה רק דברים טובים, העין לא רואה דברים לא טובים. שדברים לא טובים זה לראות מראות לא טובים, מראות לא צנועים. אז מה שקשור לרחוב, אתה לא יכול להימנע מזה, אתה הולך ברחוב, באוטובוס, אתה נוסע, אתה צריך כוח באותו רגע להוריד את העיניים, להשפיל את העיניים, להסתכל הצידה ולא להסתכל, זה התמודדות שיש לכל אחד ואחד מאיתנו. אבל יש משהו שבו אנחנו כן יכולים לעזור לעצמנו מאוד בעניין הזה. ופה אני ממש באמת מתחנן, קורא לכם, קורא לנו, לכולנו. גם לי יש סינון בפלאפון. אני לא סומך על עצמי, חז"ל אומרים, אין אפוטרופוס לעריות. אני לא סומך על עצמי, גם בגיל שלי, וגם שיש לי אישה טובה ונחמדה ונעימה ושכיף לי להיות איתה, אבל אני לא סומך על עצמי, כי אני בן אדם. וברוך השם שהיצרים שלי עוד עובדים. מה לעשות? גם בגיל הזה אנחנו עוד לא מחוקים לגמרי. אנחנו עדיין עוד בני אדם חיים ופעילים. אז אני שם, לא רוצה שיקפוץ לי. וחבר'ה אומרים, עזוב, זה פלסטר, היה לנו דיון, שולחנות עגולים, גם בשולחן שלי, גם שמעתי בשולחנות אחרים. אומרים, לא, אני צריך להיות חזק, אני צריך להתגבר לבד, אני לא רוצה עזרה, זה פלסטר, אם אני ארצה, אני אעקוף את זה, אני... אבל חבר'ה, חז"ל אמרו לנו על גדולי ישראל הרבה יותר גדולים מאיתנו. וכולם מכירים פה את הסיפורים האלה של חז"ל, על רב עמרם שצעק שריפה שריפה, כי היו כמה נשים שבויות אצלו בעליית הגג, והוא לא היה יכול לעמוד ביצר הזה, והוא לקח סולם, וברגע האחרון הוא ניצל והוא התבייש, וכולם באו לראות מה השריפה, ואז ראו למה הוא צועק שריפה. ועוד כהנה וכהנה הרבה מאוד בחז"ל סיפורים, שהכל מכנה משותף זה אין אפוטרופוס לעריות. היצר הזה הוא כל כך חזק. ואל תגיד, זה לא, זה בקושי קופץ לי, כי אני לא רואה הרבה את ה... במשחקים זה לא נמצא, פה זה כן נמצא, פה זה לא נמצא. זה נמצא בכל מקום, וזה בכל פרסומת, ולפני כל זה, ולא מדבר על סדרות שהרוב שלהם הוא לא נקי. וצריך להיזהר שלא נהיה כבר אדישים לזה, כאילו, טוב, מה ראיתי? זה, מזה אני כבר לא מתרגש. אם יש איזה משהו חזק ממש, אז זה ממש משלהב לי את היצר. אבל אם ראיתי פה, תמונה שם, רגע אחד, רגע... לא, חבר'ה, צריך קדושה לעיניים לגמרי, נקי, נקיות. צריך נקיות. ואני אגיד לכם עוד משהו שלאחרונה התעוררתי אליו. כי באמת אנחנו יודעים, הבעל שם טוב דיבר על שלושה שלבים שיש בחיים, על עבודה, בעבודת השם, מה שקשור להרבה כוחות של חיים שיש לנו, נגיד כמו אוכל או כמו היצר הזה. אז דיבר על הכנעה והבדלה והמתקה. והרעיון הוא, אם נדבר רק על ההכנעה והמתקה לצורך העניין, זה שבשלב הראשון צריך הכנעה. בשלב הראשון צריך קודם כל להכניע. להכניע, זה כמו שמדברים היום על הכנעה, להבדיל של החמאס, אבל באיזשהו מקום זה אותו הדבר. קודם כל צריך להכניע. קודם כל צריך ליצור את זה נקיות. אחר כך אפשר להמתיק. אז אתה בשלב ראשון, אם אתה רואה שעם האוכל אתה לא יודע להסתדר, ואתה אוכל קצת יותר מדי, ואתה אוכל הרבה מתוקים, ואתה זה, שלב ראשון אתה עושה איזה דיאטת ניקיון כזו. אתה תקופה מסוימת, אתה נקי לגמרי, אתה לא אוכל בכלל. אחר כך אתה חוזר לדרך האמצע, ואז אתה בכלל מגיע לליקוט ניצוצות, ואתה תצליח גם לאכול ולכל מאכל לקחת, זה כבר מדרגה גבוהה. אבל בכלל אנחנו מדברים הרבה, וטוב שאנחנו מדברים הרבה, והרב קוק מאוד חיזק לנו את הדרך הזאת של קדושת החומר. אנחנו מקדשים את חיי המעשה. היום דיברנו בשיעור הכללי על יישוב הארץ, שהחתם סופר אומר שכל אמנות שאתה עושה בארץ ישראל זה יישוב הארץ, לא רק עבודת האדמה. כל אמנות שאדם עושה, הוא מיישב את הארץ, הוא מקדש את הארץ, הוא מקדש את עצמו, זה הדרך שלנו. הדרך שלנו היא לא להתנתק מהחול, היא לא לברוח מהחול, היא לא להתנגד לחול, ואנחנו חיים את החול ומקדשים אותו בכל התחומים. אבל, יש אבל גדול, והוא נכון בכל התחומים. אם אתה רוצה להגיע לאוניברסיטה ולהצליח שמה לקדש את החומר, זה לא יהיה לך קל. אתה תפגוש אנשים אחרים, בתרבות אחרת, מרצים אחרים, גם חוסר צניעות, גם תפיסות עולם. אם לא תכניס את עצמך חזק, עמוק, לעולם של תורה, לעולם של קדושה, שבשלב הראשון הוא אפילו יתרחק קצת, אחר כך הוא יחזור, אחר כך הוא ימתיק. אתה תמתיק את האוכל, ותמתיק את, ה, את, ה, את, ה, את ההשכלה, והצבא בוודאי, הוא ודאי המתקה גדולה, וגם שם יש התמודדות. גם שם יש התמודדות עם חבר'ה, בהתחלה אין זמן פנוי, אחר כך יש הרבה זמן פנוי. היום כולם נלחמים, אז לאף אחד אין זמן פנוי. אבל אני מאחל שלא תצטרך להילחם, כבר נהיה אחרי הניצחון. ואז יש פלוגות מבצעיות, יש זמן פנוי, ואז מה עושים בזמן פנוי? יש התמודדות, פתאום כל הפלזמות נפתחות, וכל האמצעים, וכל המחשבים, וכל הפלאפונים, בתרבות אחרת, בדיבור אחר, ושיח אחר. לא עלינו, על שיח של, שמסיעת ישרים הביא את הגמרא מסכת שבת, שבעוון נבלות פה, בחורי ישראל נהרגים, זה מבחיל לחשוב על זה, בטח לא התכוון למלחמה. אבל חז"ל אומרים שאם לא שומרים על הדברים האלה, אז יש יותר דינים. יש יותר דינים. וצריך לדעת שלפעמים יש שלב של הכנעה. אתה לא יותר חזק מהמוראים של חז"ל. ואנחנו רוצים להוביל מהלך שהישיבה תהיה נקייה. הישיבה תהיה נקייה, וגם אם אתה 100% בטוח, תאמינו לי שאני גם כמעט בטוח על עצמי שאני לא אכנס לשום דבר, זה לא מעניין אותי, אני לא נכנס, אני לא יודע מה זה משחקים, אני לא יודע שום אפליקציה, אני שום דבר, יש לי פלאפון לשיחות, יש לי וואטסאפ, ופעם ביום ערוץ 7 לכמה דקות להבין קצת מה קורה, וזהו, אני לא עושה שום דבר, ועדיין יש לי סינון. ואנחנו גם נעשה פה מבצע שהכסף לא יהיה הנקודה, הכסף לא יהווה בכלל שום שיקול. כל מי שירצה סינון, בעזרת השם אני מקווה שכולם ירצו, אנחנו מעוינים את זה. יש לך לבד, אתה יכול, אז יהיה למישהו אחר. קשה לך מאיזשהו סיבה, אין שום בעיה ממש בשמחה ובקלות רבה, הישיבה מממנת לכולם. סינון. ובואו נהיה קיים. בואו לפחות נעזור לעצמנו מה שאפשר. עדיין יהיה התמודדות, גם בחוץ, גם בסינון, בכל זאת מדי פעם יקפוץ משהו. עדיין, יש עדיין קושי גדול, אבל פחות מה שאפשר לעזור לעצמנו. לא מדבר על מי שבכלל יכול, זה כבר בכלל משימה יותר קשה. יש את הפלאפונים שיש לך וואטסאפ בזה, ובכלל אין לך את האפשרות לכל מיני אפליקציות יותר מדי מורכבות. אבל זה כבר צעד אולי יותר קשה. מה, בכל זאת אנשים אוהבים את הפלאפון הגדול הזה, שיש, בסדר, רוצים מסך ככה שיהיה להם נחמד לראות בו. אבל באמת אני אומר, חוץ מזה שזה נכון תמיד, סתם במובן האישי הכי פשוט של הבנייה הרוחנית של האדם, זה גם מאוד מעכב את הכניסה לתורה. זה מאוד מעכב, כל מראה כזה, אני מרגיש על עצמי, אני אומר לכם, זאת אומרת, פעם אחת רואה איזה משהו, אני לוקח לי לפעמים שעה להתאושש מזה רק כדי לחזור חזרה לאינטנסיביות הרוחנית, למהלך הרוחני. אני מדבר על תפילה, אחרי זה אני לוקח זמן להתאפס כדי לחזור. וחומר מי שיותר פעמים קופץ לו דברים ועוד יותר מתבונן בהם, יותר לעומק, זה ממש מעכב את הכניסה הרוחנית לתוך העולם האישי, לתוך עולם רוחני, לתוך תפילה, לתוך לימוד תורה משמעותי. אבל עכשיו, במצב של עכשיו, נוסף לכל הדברים האישיים האלה, יש לנו את העניין הכללי. יש לנו אחריות נוראה ואיומה, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, והיה מחניך הקדוש, להצילך ולתת אויביך לפניך. הוא אומר לנו את המתכונת, ונשמרת מכל דבר רע. לא צריכים להמציא את הגלגל. אז יש לנו עבודת מידות, שזה סיפור אחד, שגם אותו אנחנו עושים כל הזמן, ורק צריך להתחזק בו יותר. זה מהלך אחד, וזה הלשון הרע, נשמרת מכל דבר, הפן אחד, כל אשר יקרא בשם השם ימלט, זה העניין של המידות. ויש את הדבר השני, שזה כל מה שקשור ליצר הזה, שהוא ממש שליח של הסמך א', והוא שליח של החמאס, שהם שולחים אותו מטעמם כדי להוריד אותנו, ואחרי זה חלילה זה גם משפיע על כמות הנפגעים, אז באמת, בעזרת השם, לעשות את המאמץ הגדול, ואל תפחד שאתה נקרא בניש בגלל זה. ראיתי כאלה כתבו, כאילו, אני מפחד להיות בניש. כאילו, אם יש לך סינון, אתה בניש. זה לא קשור, אתה פשוט בן אדם נקי. לא קשור לבניש. אם הייתי יכול לתת את השיחה הזאת בכל מקום, גם בלי ישיבה, מה זה קשור לישיבה? זה קשור לבני אדם שרוצים להיות נקיים. ורוצים אחר כך גם שהתא המשפחתי שלהם ייבנה גם כן בנקיות, ולא שהם כבר ראו את כל הדברים בעולם לפני שהם מגיעים פעם ראשונה לגוע ולהתקרב לאשת החלומות שהם בחרו להתחתן איתה. זה לא קשור לבחור ישיבה. זה קשור לבן אדם, וזה קשור לעם ישראל שצריך להיות קדוש וצריך להיות נקי, ואל תפחד להיות בניש. בניש זה לא כזה דבר מפחיד, בניש זה אחלה דבר, זה דבר נפלא, זה דבר מעולה, זה באדם חי, מלא כוחות חיים, לא מבטרים על כוחות החיים, יש חדר מוזיקה ויש חדר כושר, צריך לראות שכבר שיפצו אותו והוא חוזר, קנו לו את השטיח הזה שצריך לקנות שם והוא חוזר לפעילות. ובני זה לא איזה מתכון, כאילו עכשיו זהו, יצאת מהחיים. להיות באינסטגרם זה לא להיות בחיים, זה לא נקרא להיות מחובר, להיות בטיק טוק, להיות... זה לא נקרא להיות מחובר. אתה לא יודע מה, איזה משהו חדש, איזה טרנד חדש. הגעת לחבר'ה, סיפרו לי חברים פה, איזה דבר זה עשה להם. מי שהצליח להוריד את זה, מרגיש כאילו בן אדם חדש. עכשיו כן, קצת קשה לו, הוא חוזר הביתה, אומר לו, שמעת על זה? אומר, לא, לא שמעתי. אתה לא בעניינים. מה זה לא בעניינים? אני בעניינים, אתה לא בעניינים. אתה יודע מה התוספות אומר? אתה ראית את הזוהר של אתמול. אתה ראית את הנפש החיים של שלשום. אני לא בעניינים, אתה לא בעניינים. מה זה נקרא להיות בעניינים? איזה עניינים יש? מה שמישהו אמר, מה שמישהו עשה, איזה חבר אכל פיצה באילת על החוף, אז אתה לא בעניינים? מה זה השטויות האלה? מה זה העניינים האלה? זה העניינים האמיתיים. אז באמת, תחשבו על זה רגע, קצת מחשבה יותר גדולה, יותר עמוקה, יותר אמיתית. אתם תראו שבאמת זה דברים חולפים, דברים לא משמעותיים, ובאמת בואו נתעורר, קדוש ברוך הוא קורא לנו, צועק לנו, הוא אומר מה אתם רוצים חס וחלילה עוד שנעשה כדי שכולנו נתעורר לתיקונים גדולים בכל המישורים, בכל הדברים, בעזרת השם חזק ונתחזק, והשם ילך בקרב מחננו לטובה ולברכה.